שלום עליכם, יום טוב עלינו ועל כל ישראל. אנחנו בפרק השמיני ברמב״ם, רמב״ם היומי, פרק שמיני מהלכות תפילה, ואנחנו עוברים לענייני תפילת הציבור. דיברנו על כל ענייני התפילה, ועסקנו בפרק האחרון בסדר התפילה של היחיד, ועכשיו עוברים בפרקים הקרובים לתפילת הציבור. תחילת הפרק במעלת התפילה בציבור ובמעלת התפילה המיוחדת דווקא בבית הכנסת, לא רק בציבור אלא בציבור ובבית הכנסת. תפילת הציבור נשמעת תמיד. אתם זוכרים שאגב דיברנו, כשדיברנו בהלכות תשובה בספר המדע, אמרנו כתוב דירשו השם והימצאו, קראו בהיותו קרוב, שאלנו מה זה להימצאו, יש זמן שהוא נמצא וזמן שהוא לא נמצא, תמיד הוא נמצא. ושאמרנו, דרשו השם להימצאו אלו 10 ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, שבהם הוא מצוי ביותר, אבל זה ליחיד. אבל ציבור, כל אימת שהם מבקשים תשובה, הם נענים כציבור, כי יש מעלה לציבור. תפל הבא בעניין תפילה. תפילת הציבור נשמעת תמיד, מתקבלת בכל זמן ומציאות, ואפילו היו בהם חטאים, חוטאים. אין הקדוש ברוך הוא מועץ לתפילתם של רבים. לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור. ולא יתפלל יחידי. אגב, לשתף עצמו עם הציבור, הכוונה היא שגם כאשר הוא נמצא לבד, הוא משתתף בלשון ציבורית, נכון? הוא לא אומר בתפילת הדרך שהוא מבקש תוליכי ני לשלום, אלא תוליכי נו, נכון? הוא מדבר עם הציבור. אבל פה הוא מדבר הרמב״ם על העניין של לשתף את עצמו עם הציבור ולבוא ולהתפלל עם הציבור. יש מצב של אונס, של עייפות, אבל להתאמץ, לבוא להתפלל עם הציבור, זו מעלה גדולה מאוד. בסדר? להתפלל עם הציבור. לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור ולפני יחידי כל זמן שיכול להתפלל בציבור. ולעולם ישכים אדם ויעריב לבית הכנסת שאין תפילתו של אדם נשמעת וחולת אלא בבית הכנסת. כן, הלכה א' מדברת על העניין של הציבור, והחלק השני של ההלכה מדבר על העניין של המקום שבו הציבור נמצא, בבית הכנסת. וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס לתוכה להתפלל נקרא שכן רע. שכן רע, הביטוי שכן רע בא מהפסוק, אוי לשכני הרעים, אומרת הקדוש ברוך הוא, כאילו שכן של הקדוש ברוך הוא, אבל השכן שלא בא לבקר. שכן קשה, ומצווה לרוץ לבית הכנסת, שנאמר ונדעה נרדפה לדעת את השם. לכן יש מצווה לרוץ לבית הכנסת, כתוב שלכל דבר מצווה יש מצווה לרוץ, גם סיפור בגמרא הוא שגם בשבת, שאסור לנסוע פסיעה נרפאה, אבל דבר מצווה יש מצווה לרוץ. וכשיצא מבית הכנסת, אל יפסיע פסיעה גסה. כשיצא מבית הכנסת, לא רק שלא ירוץ, אלא גם שלא יפסיע פסיעה גסה בפסיעות גדולות, שנראה כאילו הולך, אלא ילך מעט מעט. וכשיכנס אל בית הכנסת, ייכנס שיעור שני פתחים. בסדר? ייכנס שיעור שני פתחים. יש מפרשים שהכוונה שמי שנכנס אל בית הכנסת, זה דבר חשוב מאוד, לא יתפלל ככה על הפתח. זה נראה כאילו התפילה מכבידה עליו. אלא ייכנס. עכשיו כמובן, אם זה מקומו הקבוע, יש שם כיסא. בסדר, זה ברור, כי הוא יושב במקומו הקבוע. בסדר? ויש שאומרים שהכוונה שימתין זמן של שיעור 8 טפחים. לא יתפלל לבום מיד, אלא ימתין ישהה, לא פיזית ייכנס, אלא ישהה זמן של שיעור 2 טפחים. טוב? ואחר כך יתפלל לקיים לשמור מזוזות פתחי. לשמור מזוזות פתחי 2 פתחים. לשמור מזוזות פתחי. בית המדרש גדול מבית הכנסת. אם יש מקום, אנחנו זוכרים לשבת עכשיו בבית המדרש. בית המדרש זה מקום שהציבור לומד. בסדר? בית המדרש יש בו מצווה להתפלל יותר מבית הכנסת, גם אם, ככה מובא בשולחן ערוך, שגם אם בבית הכנסת יש יותר אנשים, וברוב עם, אדרת ילד, ובבית המדרש שבו לומד הציבור, עומדים, ציבור, יש מעט אנשים, אבל לומדים בתורה, מעלת בית המדרש גדולה מאוד מאוד מאוד, למעלה ממעלה בית הכנסת. בסדר? החכמים גדולים, אף על פי שהיה להם בעירם בתי כנסיות הרבה, לא היו מתפללים אלא במקום שהיו עוסקים בו בתורה. הסיפור הזה בגמרא זה הטבריה עיר הקודש. הטבריה שלנו, שהיו מתפללים במקום שבו היו עוסקים בתורה. כתוב שהיו להם בתי כנסיות, הרבה בתי כנסיות היו להם, אבל היה להם מקום שהם היו עוסקים בתורה שהיה נקרא בין העמודים. אתה יודע מה נשאר מזה בטבריה? בין העמודים. עניין עמודים כזה. פחות משובח, פחות ממודר, כנראה פחות ציבור, היו נפלאים דווקא שם, שם היו לי. והוא, כמובן שהתפלל שם תפילת ציבור. כלומר, מה שאמרנו שעדיף שהתפלל בבית המדרש הקבוע לו, זה דווקא אם הוא יתפלל שם תפילת ציבור. אבל לא תפילת יחיד. אם הוא יתפלל תפילת יחיד לא. ומה אומר שמי שתורתו אומנותו, וכבר למדנו כמה זה קשה היום להגיע למדרגה הזאת, יכול אפילו להיות שיש מצבים שבבית המדרש ביחידות זה יותר מעלה מאשר בבית המדרש. אם זה מקום תורתו. זה באמת. מדרגות גדולות. בפועל אנחנו נוהגים להתפלל כמובן, 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 קודם כל בעניין, ולא להורות הלכה כזאת כי יבואו לזלזל בעניין של כנסת. בסדר? תפילה בעניין, תפילה בעניין, וזה מעלות גדולות מאוד. אין אל כביר ולא ימעט, לא מועס לקדוש ברוך הוא בתפילתם של רבים, ולא בבית הכנסת. מעלת בית המדרש גדולה ממעלת בית הכנסת. כאן מתחיל הרמב״ם לעבור בהלכות האלה לסדר של תפילת הציבור. בסדר? כן, עכשיו שלוש הלכות, איך צריכים להתפלל בציבור. וכיצד היא תפילת הציבור? יהיה אחד מתפלל בקול רם, והקול שומעים. הכוונה היא עכשיו להתפלל בקול רם את תפילת העמידה. אנחנו מתפללים ל-18, לא רק אחד עובר פסוקים, לפסוקי לדמרה, אלא את תפילת 18. בקול רם והקול שומעים. ואין עושים כן בפחות מ10 גדולים ובני חורין. ושליח ציבור אחד מהם. בסדר? 10 גדולים לפחות, והם בני חורין. בסדר? גדולים זה מי שמלאו לו 13 שנה ביום אחד, ואילך, טוב? וכמובן גם לעניין הביולוגי, שמלאו שתי שערות וכו', אנחנו כן סומכים אבל על החזקה. מי שמלאו לו 13 שנים ביום אחד, כתוב בהלכה, לא פוסקים, אנחנו לא מבולים. מלאו 13 שנים ביום אחד, ובעזרת השם יתברך, הוא מתחרף. אחת הסיבות שמצורפים יותר בקלות, כי עצם התפילה היא לרבנן, העניין של העניין והכל. אז ממילא אפשר לצרף בגדול. אז נראה לי, אם יש 10 גדולים ובני חורין, משליח ציבור אחד מהם, כבר מצטרפים. ואפילו היו מקצתם כבר התפללו. כלומר, אם חלק מהם כבר התפללו, אבל הרוב לא התפללו, בסדר? הרוב לא התפללו, ויצאו ידי חובתם, משלימים בהם 10. המבוצעו שיהיו רוב 10 לא יתפללו. זה מה שאנחנו קוראים 6. שרוב 10 לא יתפללו, אפשר לעשות תפילה. וכן אין אומרים קדושה ולא קוראים בתורה, ומברך לפניה ולאחריה, ולא מפטירים בנביא, כל הדברים האלה זה רק בציבור בלבד. וכן לא יהיה אחד מברך ברכות שמע. בסדר? והכל שומעים ועונים אחריו, אמן, אלא ב10. וזהו הנקרא פורס על שמה. וכן כבר אמרנו בפרק הקודם, שברכות קריאת שמה, וקדושה ראשונה של ברכת קריאת שמה של יוצר המאורות, לדעת הרמב״ם אמרנו שזה ברבים, כמו קדושה, אתם זוכרים, של חזרת השעת. אמרנו את זה בשיעור של הפרק הקודם. פה ממשיך הרמב״ם ואומר, אם כן, שליח הציבור הוא זה שקורא את ברכות קריאת שמע, ולפי הרמב״ם פורס על שמע, הכוונה היא קורא את הברכות שלפני, יש דיון בראשונים, אנחנו הולכים לשיטת הרמב״ם, ואז הוא אומר כך, לא יהיה אחד מברך ברכות שמע, והכל שומעים ועונים אחריו אמן, אלא ב10. זהו הנקרא פורס על שמע. ואין אומרים קדיש, גדל וקלש, כל עניין הקדיש, אלא ב10. ואין הכהנים נושאים את כפיהם, אלא ב10. והכהנים הם חלק מן העשרה, כלומר גם הם נספרים כחלק מן העשרה. זה יכול להיות בבית הכנסת פחות מ10, אבל אם יחד עם הכהנים, זה נמנע במניין 10, והכהנים מן המניין, שכל 10 מישראל הם הנקראים עדה. שנאמר, עד מתי לעדה הרעה הזאת וכו'. והיו 10 שהרי יצאו יהושע וכלב. בסדר? אז הפסוק עד מתי לעדה הרעה הזו זה אגב דבר מעניין מאוד. הפסוק עד מתי לעדה הרעה הזו תדבר על הרגלים שמה שהוציאו דיבת הארץ רעה. זה דבר פלט לא. חזר אומרים כתוב עד מתי לעדה הרעה הזו, זה כתוב במקום אחר ונקדשתי לתוך בני ישראל. מבינים שאין דבר שבקדושה לפחות מהפרה. בסדר? עדת, עדה, עדה. מבינים את זה לקיצור מהפסוק הזה כמו שהרמב"ם מצטט. זה בספרים דבר מרתק. יוצא הרי שהעדה הרעה שממנה לומדים את עניין 10 זה מהמקום הכי קשה שיש. מכריחת המרגלים שם כפרו. הלאה באה לעדה הרעה. אבל עשרה יהודים, לא משנה באיזה מצב הם בקדושה. מהפסוק הזה לומדים שכל דבר שבקדושה הוא לפחות אותה. כלומר, פשעה כהנים גדולים. נשיאי ישראל, גדולי כל הדורות, עומדים ביחד, תשעה לא יכולים לעשות את זה. אבל עשרה שנקראים העדה הרעה יכולים לעשות את זה. זה דבר פלט לא. זה המושג של עניין, זה תפילה בציבור. זה להסביר את מעלת התפילה בציבור, מה זה ציבור. כל דבר שבקדושה לא יהיה אלא בתוך עדה מישראל. שנאמר, הנה הפסוקים, ונקדשתי בתוך בני ישראל. כל אלו הדברים, אם התחילו בהם בעשרה, והלכו מקצתן, ועכשיו הלכה חשובה, התחילו בהם עשרה, ופתאום הלכו מקצתן, אף על פי שאינם רשאים, אסור לעשות דבר כזה. לא מראש לתכנן כך ודאי, ולא, ואם אתה חלק מהעשרה אסור לעזור. אבל הלכו, יגמרו השאר, כלומר אלה שנשארו, יגמרו את אותו דבר שהתחילו. קנו חברת השאר, פתאום נתקרנו ואין עשרים, ממשיכים. בסדר? כי הזמן הקובע את העשרה, את המניין, הוא הזמן שבו התחיל. כל זה בתנאי שנשאר רוב המניין. ככה קובע השולחן ערוך בהגבלה. אבל אם גם רוב מניין לא נשאר, נשאר המשך. ואם נשאר רוב מניין, השולחן ערוך אומר שככה רק שם ההלכה של הרמב"ם. וצריך להיות העשרה כולם במקום אחד, ושליח ציבור עמהם במקום אחד. עשרה לא יכול להיות שאנחנו פה בבניין, הם נמצאים במקומה למטה, הם נמצאים במקומה למעלה, כולם במקום אחד, ושליח ציבור עמהם במקום אחד. וכאן קצת הגדרות מה זה נקרא מקום אחד. חצר קטנה שנפרצה במלואה לחצר גדולה. כלומר שתי חצרות צמודות אחת לשנייה, בסדר? ונפרצה במלואה. אתם רואים במלואה, כלומר הקיר שחוצץ ביניהם נהרס. עכשיו אם אתה מסתכל מתוך החצר הגדולה, אז אתה רואה את הפרצה. אתה רואה את הפרצה. אבל אם אתה בא ומסתכל בתוך החצר הקטנה, זה נראה לך חלק מהכל. החצר גדולה, הקטנה, שנפרצה במלואה לחצר גדולה, והיו תשעה בגדולה ויחיד בקטנה, מצטרפים. תשעה בקטנה ויחיד בגדולה, הם מצטרפים. למה? כי החצר הקטנה תפלה לגדולה. אז היחיד תפל לתשעה, והם ביחד עשרה. אבל אם היו תשעה בקטנה ואחד בגדולה, הגדולה לא תפלה לקטנה. הגדולה תופסת בפני עצמה. בסדר, הקטנה מצטרפת לגדולה, נפרץ הקיר, רואים את הקטנה כמחסן של הדבר הגדול. אבל אתה לא יכול להגיד שבקטנה הגדול מצטרף לקטן. לכן אם זה הפוך, אם היה רק אחד פה אפילו תשעה שם, זה לא עוזר שום דבר. בסדר, תשעה בקטנה ויחיד בגדולה, אין מצטרפים. ציבור בגדולה, זה מעניין מאוד, ציבור בגדולה הוא שליח ציבור בקטנה, ציבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה, אין יוצאים. סליחה, ציבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה, ציבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה מכילה יוצאים ידי חומתה. למה? עוד פעם, כי הקטנה נפלת אחרי הגדולה. בסדר, החצר הקטנה, החצר הקטנה נפלת אחרי החצר הגדולה. אז כיוון שהציבור הוא בקטנה, הציבור הוא בגדולה והשליח ציבור הוא בקטנה, אז יוצאים ידי חומתה. טוב, כי השליח ציבור נפל אחרי הציבור. אבל אם הפוך, ציבור בקטנה הוא שליח ציבור בגדולה, אין יוצאים. למה? שהרי הוא מופלג מהם ואינו עמהם במקום אחד. מפני שיש לגדולה פסים מכאן ומכאן. כמו שאנחנו אמרנו מקודם, ניכרת הפריטה. ולכן יש מחיצות חלקיות כאילו משני הצדדים. יש מחיצות חלקיות משני הצדדים. וזה ניכר שכאילו זה פתח, וממילא אם הקטנה תפילה על הגדולה, חלק בציבור פה והתפילה קטנה על הגדולה, אחד בגדולה ותשעה בקטנה, בסדר? אחד בגדולה ותשעה בקטנה, סליחה, אחד בקטנה ותשעה בגדולה, אז מצטרפים. למה? כי הגדולה מושכת אחריה את הקטנה. אותו דבר, הציבור מושך אחריה בשתי הציבור. אבל אם זה הפוך, לא יכולים להצטרף. טוב? לא יכולים להצטרף. ואין הקטנה מופלגת מן הגדולה, אלא הרי כקרן זווית שלה. הקטנה לא מופלגת מן הגדולה, אלא זה כאילו חלק מהבית. אבל הגדולה מופלגת מן הקטנה. מופלגת הכוונה מרוחקת, מנותקת. וכן, דין אחר עכשיו, אנחנו יודעים שצריך להתפלל במקום שהוא מטוהר לתפילה. אחד הדברים המעכבים לתפילה זה טהרת המקום. אומרים ברמב״ם שהיה טהרת מקום התפילה. אם לא טיהרת את המקום, כלומר בדידת שיש שם צועה, אין שם ריח רע במקום לפני, חוזר ומתפלל, בגלל שפשע ולא בדק לפני כן את המקום, זה מהדברים המעכבים. עכשיו דן הרמב״ם במקרה הזה של אותה חצר שנפרצה, שוב חצר גדולה, פרצה, ויש לה שמאה גדולה זה נראה כאבן זווית, אבל מאה קטנה זה כאילו מופרד, הגדולה מופלגת מהקטנה. אז הוא אומר כך, לכן אם הייתה צועה בגדולה, אסור להתפלל ולקרוא קריאת שמע בקטנה. בדיוק, למה? כי הרי הקטנה נראית כמו קרן זווית של הגדולה, וזו אותה רשות. בסדר? כי מי שנמצא בקטנה מראית הגדולה כחלק. הייתה צועה בקטנה, מותר להתפלל ולקרוא קריאת שמע בגדולה. כי הם רואים את זה כנפרד, הם רואים את זה כלא קשור בכלל. כמובן כל זה בתנאי שאין ריח רע, אם יש ריח רע זה לא משנה לך, אז עשו את הרי בגלל הריח, אם לא היה שם ריח רע, לפני שהיא מופלגת ממנה, בסדר? לפני שהיא מופלגת ממנה, טוב, מכיוון שהיא מופלגת ממנה, היא כמו נפרדת, אז מותר לקרוא, כי אני רואה אם התורה נמצאת ברשות אחרת. הלכה ת', שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתה. כלומר, החזן שמתפלל, שליח הציבור, מוציא את הרבים ידי חובתם, והם לא צריכים להתפלל בעצמם. כיצד? מוסבר. בשעה שהוא מתפלל והם שומעים ועונים, אמן אחר כל ברכה וברכה, הרי הם כמתפללים כאילו התפללו. ובכל זאת אנחנו לא נוהגים כך היום, אומר הרמב״ם, מדוע? במה דברים אמורים במי שלא יודע להתפלל? ולכן הוא יכול לצאת ידי חובה בתפילתו של השליח ציבור. אבל מי שיודע להתפלל, והיום יש סידורים, וכולנו יודעים בעזרת השם, אינו יוצא ידי חובתו, אלא בתפילת עצמו. במה דברים אמורים, ממשיך הרמב״ם, בשאר הימים, כלומר, במה דברים אמורים שכשאתה יודע להתפלל על שליח הציבור, לא מוציא אותך ידי חובה בכל הימים כולם, תשאר הימים חוץ מראש השנה ביום הכיפורים של יובל. שם יש אריכות רבה מאוד בתפילת מוסף, גם ביום הכיפורים מתפללים מלכויות, זיכרונות ושופרות ביובל, ובראש השנה רגיל גם כן יש מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז בראש השנה של כל שנה וביום הכיפורים של שנת היובל, בימים האלו, אבל בשני ימים אלו שליח ציבור מוציא את היודע כשם שמוציא את שאינו יודע. לפני שהן ברכות ארוכות ואין רוב היודעים אותם, גם אם הם יודעים אותם יכולים לכוון דעתן בהם, כי שליח ציבור יש לו סייעתא דשמיא, הוא גם יודע להתפלל, אז הוא יכול לכוון, והם לא יודעים לכוון כל כך, ולפיכך אם רצה היודע בשני ימים אלו לסמוך על תפילת שליח ציבור להוציאו ידי חובתו, הרשות בידו. בסדר? בכל זאת כותב הטור שאנחנו עדיף שהבקי ויכול להתפלל תפילת לחש לעצמו, כמו שכולנו נוהגים, יש סידורים, הוא מתפלל בעצמו. חוזר הרמב״ם ומסיים בעניין תפילת הציבור דרך העניין של מה צריך להיות עניינו ומעלתו של שליח הציבור. בסדר? מי ראוי ואיך הוא ראוי להיות כשליח ציבור. אין ממנים שליח ציבור אלה שתי ההלכות החותמות את הפרק, אין ממנים שליח ציבור אלא גדול שבציבור בחוכמתו ובמעשר. אם היה זקן, הרי זה משובח ביותר. הוא משתדלים להיות שליח ציבור, קולו ערב ורגיל לקרות. בקי, לא קוראים טעויות, וקולו ערב. ומי שלא מתמלא זקנו, אף על פי שהוא חכם גדול, לא יהיה שליח ציבור. לא מתמלא זקנו, אז הרמב״ם בתשובות אומר שהכוונה שהוא לא הגיע לגיל הזה. בסדר? והשולחן ערוך אומר שברגע שהאדם כבר גדול, כמו שהגדרנו, אדם כבר גדול, הוא יכול כבר להיות שליח ציבור, בפועל גם אם יש לו מעט זקן, גם אם אפילו פחות, הוא יכול כבר להיות שליח ציבור. אבל מה מביא שמגיל 18 עם מעט זקן, גם אם לא יתמלא הזקן, זה מדובלל אצלו. אז זה כבר בסדר, זה נקרא כבר מתמלא זקנו. בסדר? ומשתדלים להיות שליח ציבור, אם כן נחזור קולו ערב ורגלי לקרות, ומי שלא מתמלא זקנו, אף כפי שהוא חכם גדול, לא יהיה שליח ציבור, מפני כבוד הציבור. אבל פורס הוא על שמה מי שיביא שתי שערות אחר 13 שנה. מה שאמרנו שהוא שליח ציבור לגבי ברכות קריאת שמע. אתם זוכרים שפורס על שמה זה שהוא מברך ברכות קריאת שמע, וגם אלה שלא יודעים יוצאים ידי חובתם, וכבר מגיל 13 שנה וחוזר עליך. וכן העילג, העילגים זה אלה שלא יודעים לדייק בקריאה. הוא מסביר, כגון מי שקורא לעין א' או לא' עין, לא נעים. מי שלא מפעיל על א' זה עין. והיום זה נקרא מדבר יפה, וזה נקרא אילי, כי הוא לא מקפיד על א' ועין. בסדר, וכן האילי, כי לא מי שקורא לעין א' או לא' עין, וכל מי שאינו יכול להוציא את האותיות כתקנן, הם ממנים אותו שליח ציבור. והרב ממנה אחד מתלמידיו להתפלל לפניו בציבור. הסומה הורס על שמה ונעשה שליח ציבור. קורא מה החידוש, למה שסומה לו, כי הברכה הראשונה של קריאת שמה זה יוצר המאורות. אז הייתי חושב שהסומה לא יכול להוציא אותי לחובתי בברכת יוצר המאורות, כי הוא לא רואה את המאורות, נכון? אבל בכל זאת, הסומה פורץ על שמה ונעשה שליח ציבור. אבל אגב, מה הוא לא יכול? הוא לא יכול להיות קורא בתורה. למה? כי דברים, גם אם יגע בעצי הכל. כי דברים שבכתב יהיה אתה רשאי לאומרם על פי. לכן הוא לא יכול לקרוא בתורה. אבל הוא יכול את כל התפילות, את הכל, את הכל, את הכל. אבל קריאת התורה לא, כי זה חייב להיות מהכתוב. השומה פורס השמה ונעשה שליח ציבור, אבל מי שכתפיו מגולות, אף על פי שהוא פורס על שמה, בסדר? כתפיו מגולות, השולחן ערוך מוסיף, ומחמיר שגם במי שזרועותיו מגולות, נניח הכתפיים כן מכוסות, אבל זרועותיו מגולות, ונחלקים. יש בזה דעות, ישנה ברורה ממי שיש כאלה שגם שאם זרועותיו מגולות אפשר להתפלל, בסדר? דנים בזה רבים, האחרונים, ועוד כל מיני, הרב עובדיה כותב בהדגשה ברורה לגמרי ש... במקומות שנוהגים ללכת עם חולצה קצרה, בסדר? במקומות שנוהגים ללכת עם חולצה קצרה, אבל היא מגיעה למרפק, הוא יכול לגשת כשליח ציבור. חולצה קצרה שכן מגיעה למרפק. בסדר? טוב. הסומה פורס על שמה ונעשה שליח ציבור, אבל מי שכתפיו מגולות, אף על פי שהוא פורס על שמה, אינו נעשה שליח ציבור לתפילה, עד שיהיה עטוף, וזה הכוונה היא מכוסה, בסדר? כדין, כמו שהרמב"ם תיאר, שהחכמים והתלמידים בתפילתם תמיד מתעטפים. אז עד כאן הפרק השמיני, עד כאן הרמב"ם להיום, מחר נמשיך בעזרת השם בפרק התשיעי בסדר התפילות בציבור.